חיים טוב יותר. תוכנית החיים הבריאים של 102 FM רדיו תל אביב. עם מיכל צפיר.
היי, יום שישי, שמח, נעים וטוב. היום הכנו לכם תוכנית שתיקח אתכם לחיים טובים יותר, שמחים יותר, מרגשים יותר, מלאי תנועה, אופטימיות. תהיה איתי דוקטור חמדה חן, שהיא מומחית לפרמקולוגיה, והיא תשים לנו ככה את הדגש על אנשים מתבגרים, לוקחים תרופות, התרופות האלה, יש להם השפעות לוואי על הגוף. ומישהו צריך לנהל את הסיטואציה הזאת, אז נרחיב בנושא הזה. אילן ספריאל הוא הבעלים והשותף של משק וילר, ואנחנו נדבר על טופו לרגל יום הטבעונות, איך צמחה אותה מגמה בארץ, זה לגמרי מאוד מאוד חזק, ונשבור גם כמה מיתוסים בנוגע לטופו, לפולי סויה בכלל. תהיה איתנו גם נטלי ברלין, שהיא פרפורמרית, אומנית, חוקרת גוף ותנועה, והיא הצליחה להפוך את הטראומה למעיין נובע של עשייה, השראה ויצירה, ויש לה הרצאה שנקראת לחבק את הפצע, ואנחנו נבין איך אנחנו עושים את זה, איך צומחים ממקום של כאב. דוקטור כרמיאל עזרני, יושבת ראש המערך הקליני בארגון הרוקחות, ומרצה בכירה באוניברסיטה העברית, ונדבר על האם טבעונים, צמחונים, צריכים לקחת ויטמינים כהשלמה תזונתית, והשאלות שלכם שאני כל כך אוהבת. אם יש לכם שאלה בנושא אורח חיים בריא, גוף, נפש, אתם מוזמנים לשלוח מסרון ל-0552-102-102, 0552-102-102, ואני אשיב במהלך התוכנית. איתי כאן העורך והמפיק צח שמעון, ועל הביצוע הטכני יונתן כהן. כבר ממשיכים.
חיים טוב יותר עם מיכל צפיר.
לפני שאנחנו מתחילים לתוכנית, רציתי ככה לשתף במשהו קטן שקרה לי השבוע. אתם יודעים שאני מאוד אוהבת לצלם סרטונים, אני משתפת ככה מהים, מעלה סרטונים ומצלמת, ויש משהו שהסרטונים האלה לימדו אותי, ואני אגיד לכם למה הכוונה. לפעמים הייתי מצלמת, ותוך כדי זה שאני מצלמת את הסרטון, יש לי כבר איזושהי שיפוטיות, משהו במראה, משהו בתוכן שדיברתי, ואני ממשיכה להקליט, ואז אני מפסיקה. ושם את הטלפון בצד. עכשיו, אני לא מאלה שעושות אוטייק ואוטייק. לרוב, אני מצלמת וטק משגרת. אבל מה שקורה עם אותם סרטונים שלא סיימתי, פתאום אחרי 3 ימים אני מגוללת כדי למחוק כל מיני דברים, ואז אני צופה בסרטון ואני אומרת, מה קרה? סרטון מעולה, אבל עכשיו לא סיימתי אותו, כאילו אין לי מה לעשות איתו. השופטת הזאת שהייתה לפני 3 ימים, קמה עם מצב רוח מסוים, ראתה משהו בדרך, השיפוטיות נגעה לאותו רגע, אבל התוכן היה מצוין, אבל השימוש הלך המומנטום. אז למדתי לסיים, וזה מה שאני רוצה להגיד לכם. לפעמים אנחנו עושים איזשהו משהו ומרגישים שיפוטיות לגביו, אבל אנחנו ככה מפסיקים באמצע. אני אומרת, תתרגלו לסיים. עצם הסיומת מאפשרת לכם אופציה. אתם ככה מתלבטים, וזה במיוחד, וזה דברים קצרים. זה לא עכשיו לימודים 7 שנים, אני בהתלבטות ואני ממשיכה 7 שנים. אני מדברת על דברים קטנים. סיימו שתהיה את האופציה. לעשות את הקלוז'ר שנוכל להשתמש בזה. אז זה דוגמה קטנה, ולא יודעת מי מכם מזדהה איתה, אבל לפחות עם הקטע הזה של השיפוטיות, כמה אנחנו שיפוטיים, אפילו עכשיו שאני מדברת איתכם, היא נמצאת כאן, השופטת הזאת. אבל אני אומרת ללכת אנוכי. ואני מזמינה את דוקטור חמדה חן, שהיא מומחית לפרמקולוגיה. היי חמדה.
היי מיכל.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
טוב, איך דוקטור חן, חמדה, עם מה את מרגישה נוח?
מה שנוח לך.
אוקיי, בסדר גמור.
זה good enough.
והיום בחרנו לדבר על איך משתנה הגוף שלנו עם הגיל, ואיך זה משפיע על התרופות, אם לוקחים תרופות, וכדאי מאוד לשים לב לזה, כי לפעמים לא עושים סדר, ואז פתאום עוד תרופה ועוד תרופה מתווספת, וזאת מתנגשת עם זאת, נכון?
נכון, לגמרי.
אוקיי.
וגם כמו שפתחת ואמרת, גם הגוף שלנו עובר שינויים ככל שאנחנו מתבגרים.
כן.
ומה שככה היה בגיל 40, כבר איננו בגיל 60, ובטח לא בגיל 70, ועוד
כן.
יותר לא אחר כך.
אבל את יודעת, אני מאוד מקפידה בתוכנית, להימנע מלהגיד, זה ההזדקנות, זה הגיל.
לא, לא.
כי אני באמת מסתכלת על החיים מנקודת מבט שיש מחלות, אנשים נכון. חולים, אנשים חולים גם צעירים, אנשים חולים גם מבוגרים, ויש לגמרי. הזנחה, ויש אורחות חיים, ויש התנהגות. זאת אומרת, עצם העובדה שאתה בגיל 70, אני מוקפת לא אחד ולא שניים אנשים בעשור השמיני, כן? כי 71 זה כבר עשור שמיני, ויש לי חברים,
נכון.
זה עשור שמיני, בלי תרופות.
אני לא חולקת
ויטליים, תנועתיים. ואני חושבת שאנשים אומרים, טוב, אבל זה הגיל, זה משהו שצריך להימנע ממנו, זה מטבע לשון שגם רופאים צריכים להפסיק אותו, די.
חד משמעית, אני מסכימה איתך לחלוטין, אבל לצד זאת, יש דברים שקורים שהם פיזיולוגיים לגמרי, וטבעיים לגמרי, כמו ש...
כן, אבל הם לא בהכרח מצריכים תרופות.
א', לא מצריכים תרופות, וב', דווקא אני מדברת על השינויים ממקום חיובי. יש דברים שקורים ככל שאנחנו מתבגרים, שדווקא לפעמים יכולים למנוע מאיתנו צורך בתרופות. כוונתי לומר, למשל, עם הגיל יש למשל כל מיני מנגנונים של הגוף לפלטר, לעשות סינון של סוכר לדוגמה. ואז מה שיכול להיות שהיה סוכר גבוה בגיל 45, לא יחשב סוכר גבוה בגיל 85. כי אנחנו יודעים שהגוף יודע בגיל הזה במנגנונים כלייתיים כאלה ואחרים לסנן ולפנות אותו. ואגב, גם יש התייחסות מוצדקת ולגיטימית לאיך אנחנו מטפלים בסקרת, ביתר לחץ דם, בכל מיני מחלות, בגיל השלישי, לא מהמקום של חלילה זלזול בגיל השלישי, או איזושהי, לצורך העניין, רחמנות בעצם להגיד המזדקנים, לא ולא, בכלל לא.
אז רגע, אם אני מבינה נכון, את אומרת מישהי, שהסוכר שלה נחשב בגיל גבוה, לא שינתה את אורחות חייה, לקחה כדורים, יש מצב שהגיעה עם...
עם אותם הסוכרים שהבחנו אצלה בגיל 45-50.
את מבינה את האבסורד. את מבינה את האבסורד. את אומרת, עדיין אחרי כל כך הרבה שנים יש לה, זאת אומרת, התרופה לא ריפאה שום דבר. אפשרה לה להמשיך את אותם אורחות חיים, ונמצאת שם כדי להפחית את כמות הסוכר, אבל היא לא ריפאה שום דבר.
כן, האמת שזה, אולי זה הבייסיק של הדברים, וזה בכלל נכון, וזה נכון לכל גיל, אבל באמת אין ספק שהרבה מהדברים תלויים באיך אנחנו בוחרים לחיות את החיים שלנו, ובכמה אנחנו מסוגלים באמת לעמוד כנגד הפיתויים של לא לקום, לא לעשות ספורט, לאכול כל מה שנראה לנו ככה טעים, אין ספק שזה המפתח, וברור לחלוטין, בכל גיל אגב, שזה יכול לחסוך המון המון שימוש בתרופות מיותרות.
נכון.
אבל אני אומרת אפילו יתרה מזאת, בגיל גיל השלישי, הרבה פעמים, למשל, לצורך העניין, סתם לשם הדוגמה, בגלל שדיברנו כבר על סוכר, אז הרבה פעמים, כשאנחנו ממשיכים תרופות, נגיד, מישהו התחיל בגיל 50 תרופות, ככה בדיוק נלך על מה שאת תיארת, מישהו שאובחן עם איזושהי סכרת, אובחן, אובחנה, והתחילו תרופות בגיל 50. כשהיא מגיעה, אותה מטופלת, או אותו מטופל, לא משנה, לגיל 71, 72, כפי שאמרת, לעשור השמיני, אז בעצם כל הסתכלות היא משתנה מהרבה סיבות. אחד, יכול להיות שמה שהיה סוכר גבוה בגיל 50, עכשיו כבר לא נחשב סוכר גבוה.
כן, את זה אמרת, ואז אפשר להפחית.
ואז אפשר להפחית. שתיים, כי גם איך שהגוף שלנו מגיב לתרופות, ככל שהגיל מתקדם, זה כבר תגובה אחרת. יש הרבה יותר, יש רצפטורים מסוימים שהרגישות שלהם לתרופות עולה, לטוב ולרע, ואז אנחנו רואים הרבה יותר תופעות לוואי, וגם לחילופין אנחנו רואים יעילות הרבה יותר גבוהה של תרופות מסוימות, לצורך העניין, מהרבה סיבות, ואז בגלל שהתרופה נמצאת יותר זמן בדם, נמצאת יותר זמן בסרום, מהרבה סיבות, שוב אני אומרת, אנחנו רואים פעילות יותר גבוהה שלה. ואז יכול להיות שתהיה ירידה, אם אנחנו ממשיכות עם הדוגמה של הסוכר, תהיה ירידה דרסטית ברמות הסוכר, וזה כבר התבטא בחוסר בשיווי משקל.
אז איך את מסבירה את זה, דוקטור חן, שאני נתקלת באנשים, גם כתיאת, בכל מיני מסגרות, עוד לא נתקלתי במישהו שלא שינה את אורחות חייו, ואמר לי, תקשיב, אני לוקח פחות ופחות תרופות. אני רק רואה שהם לוקחים יותר ויותר.
נכון,
אני רק רואה שהקופסה הקטנה הפכה למגש, שכולל נכון. 7 ימים בשבוע, וכל יום מפוצל לחמש שורות.
כל כך.
אז מה שאת אומרת זה נכון בתיאוריה, השאלה בפועל, אם יש מישהו שמנהל את הדבר הזה, כי אנשים על דעת עצמם לא כל כך ממהרים להפסיק משהו, לא, 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 אני לא, 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 אני ממשיך עם זה, אני לא יודע, אני...
תודה. אני מרגישה כמוך שגם היד מאוד מאוד קלה על ההדק, ושאין לנו מספיק גורמים מתכללים במערכת הבריאות הציבורית שיכולים לבוא ולהגיד, רגע, רגע, בוא נעשה פה איזשהו סדר. וזה לא, לא, לא כל דבר שיש פה בקופסה הזאת צריך. ובהחלט ההפך, צריך לנפות וצריך לנסות להוריד משהו יותר. עכשיו אני אומרת שוב, אני אומרת את הדברים בערבון מוגבל, אני באה מהרפואה הקונבנציונלית, אני לא, תרופות זה דבר חשוב, וכשצריך, צריך. אבל
גם אני, שלא תביני, גם אני בטוחה, אבל אני אומרת, אם אפשר, שזה תמיד להציע אלטרנטיבה, או מה עושים בנוסף.
להציע אלטרנטיבה, וגם לא לפחד לנסות ללא, במקומות מסוימים. שוב, צריך לעשות את הדברים בצורה מדויקת ונכונה, ובמעקב רפואי נכון, אבל, וגם במקומות מסוימים, להיות ערים לעובדה שלעיתים הנזק עולה על התועלת. וכשהנזק עולה על התועלת, לא נכון לטפל. ההפך, צריך רגע לעצור ולהגיד, רגע, רגע, אני רוצה לראות מה קורה ללא טיפול. ואני יכולה להגיד מהניסיון האישי שלי, אני רואה לא מעט חולים דווקא בגיל שלישי, ואני רואה שהרבה פעמים דווקא בהפסקה של תרופות באופן הפוך על הפוך.
יש הטבה.
יש הטבה, בדיוק, והטבה היא
נכון.
כל כך משמעותית, אני אומרת לך, זאת אומרת, זה ברמה שאנשים, האמת היא שממש לפני יומיים, סיפור אמיתי, היה לי חולה שהגיע אליי לפני חודשיים, והסיפור שלו היה שהוא כל הזמן נופל, כל הזמן נופל, 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 נופל.
ויש מי שיגיד, כן, זה הגיל, אתה יודע, זה שיווי משקל.
זה בדיוק מה שאמרו לו. הגיל ועשה מלא פיזיותרפיה ועשה דברים מאוד מאוד חשובים, אבל אף אחד לא רגע עצר והסתכל על רשימת התרופות. האיש הזה לקח משהו כמו 10 כדורי ביום. חלקם, אגב, סתם אני ככה אגיד, הרבה נוגדי כאב והרבה נוגדי דיכאון גם, ודברים שהוא התחיל אותם הרבה הרבה, לפני הרבה הרבה זמן, כשהוא עבר איזושהי תאונת דרכים, סביב איזשהו אירוע מאוד מסוים.
אוקיי, וכבר הם לא רלוונטיים לעני החדש שלו.
נכון, הם לא רלוונטיים לעני החדש, והרבה דברים אחרים גם, למשל, גם, אפרופו, דיברנו על לחץ דם. בגיל שלו, לחץ הדם שלו, עם 5 תרופות שהוא לקח ללחץ דם שהתחילו לו אי שם ממזמן, זה פשוט לא היה נכון. לחצי הדם שלו היו כל כך נמוכים שברור היה שהוא ייפול. כי, עוד פעם, אם אין פרפוזיה של דם מספקת למוח, אז נופלים. וזה לא רק זה, זה הרבה תרופות שמתערבות במוח ובמערכת העצבים המרכזית, והוא פשוט נפל. הוא נפל כמה פעמים ביום.
שלא לדבר שנפילה מתלווה אליה חרדה, ואז הימנעות, ואז יושבנות, ואז ניתוק, ואז דיכאון. זה גלגל, זה שרשרת של דברים. תוך כדי זה שאנחנו מדברות, אני אומרת, האם מישהו, אנחנו מדינה סוציאלית ומממנים הרבה דברים נמצאים בסל התרופות, אבל אם מישהו פעם היה אומר, להניח באיזשהו גיל, תקשיב, בגיל הזה אתה הולך לקבל צ'ק של 100,000 שקל. תחשוב על הטיולים שאתה יכול לעשות וזה, אבל זה בתנאי שאתה לא תוציא את הכסף הזה על תרופות. יש אלטרנטיבה. תעשה 1, 2, 3 וזה, ויש לך את הצ'ק הזה. זאת אומרת, שיהיה אינטרס לאנשים להיות בריאים.
נכון, נכון. אז אפרופו המטופל הזה, מה שהתחלתי להגיד לך לפני יומיים, ראיתי אותו שוב למעקב, אחרי שהפסקנו לו הרבה תרופות. וקודם כל, הוא לא נופל יותר. איזה מטורף זה.
מה זה גם? אז גרם לו סחרחורת? זה שיבש לו את היציבה?
אז אצלו היו כן כמה דברים בתרופות שלו. קודם היו תרופות שבאמת פועלים על מערכת העצבים, פועלות על מערכת העצבים המרכזית, ששיבשו לו את היציבה, גרמו לו באמת לחוסר אמיתי ושיווי משקל, ותרופות, יותר מדי תרופות ללחץ דם, שכבר גרמו ללחץ הדם לרדת מדי נמוך, והמשמעות של הדבר הזה היא מה שאנחנו מכנים בשפה המקצועית אורטוסטטיזם, אבל באמת זה סתיחור כזה, בכל מיני מעברים בין עמידה, בין ישיבה לעמידה, בין שכיבה לישיבה, וזה ממש יכול לייצר נפילה. וזה משהו שאולי יתאים בגיל 50, שלחץ הדם שלו באמת היה גבוה. אבל הנה, אפרופו שינויים עם הזמן שלנו, עם הזמן, לחצי הדם לפעמים מתחילים לרדת.
והתרופה היא גם הרלוונטיות שלה.
בדיוק, כבר לא צריך אותה, וההפך.
תראי, אבל זה לא פשוט לאנשים להגיד להם להפסיק לקחת תרופות, כי התרופה, יש את האפקט הזה, פלסיבו, אם אתה מאמין, הרי כמעט כל תרופה, אני חושבת כל תרופה, לא כמעט, כל תרופה שקיבלה אישור, יש מבחנים שהיא צריכה לעמוד בהם, וזה תמיד יהיה כולל פלסיבו, וכל תרופה יש אנשים שהפלסיבו עבד עליהם.
לגמרי.
זאת אומרת, זה תמיד, אז יש לנו את ההוכחה שזה יכול לעבוד. אבל כשאנחנו מאמינים, שזה יעזור, לפעמים זה עוזר, אבל כשאנחנו מאמינים שזה יחמיר את המצב, זה גם עובד. זאת אומרת שלדעתי מה שאת מציעה שהוא מבורך, זה חייב להיות בשיתוף פעולה עם מטופל שסומך, שמאמין, נכון. כי אם הוא יהיה בחרדה רק מזה שהוא יפסיק את התרופות, נכון. ואז הוא יפחד שזה, ואז זה לא יעבוד. העבודה המנטלית היא מאוד חשובה במקביל.
נכון, זה גם, אני יכולה להגיד שאני לפחות עובדת ממש גם בתיאור עם הרופאים, כי אני מסכימה איתך, צריך פה איזה משהו
כן.
שיקבל חיזוק חיובי מכל הצדדים המטפלים,
נכון.
שהמטופל עצמו יבין שבאמת הדברים נעשים אך ורק לטובתו. כן. הרבה פעמים זה קורה אחרי חודש, פתאום אומרים וואו, אני עכשיו מרגיש אחרת, אני יכול לצאת עם הנכדים לקניון, אני מטפס מדרגות, אני לא נופל, אין לי בעיות של יציבה, אני מעיז ללכת ולפגוש חברים, מה שלא עשיתי שנים, כל מיני דברים שאנשים באמת, והרבה פעמים זה רק כלאחר מעשה, רק שהם באמת מבינים.
אז איך זה עובד, דוקטור חן? אתה צריך לבקש, או את צריכה לבקש מהרופא, פגישת ייעוץ עם פרמקולוג,
נכון,
כדי שיהיה סדר, ואז לך יש גישה, כי לפעמים זה כמה רופאים.
נכון.
זה רופא לב, ויש בעיות כאן ובעיות שם, וזה לנקז את כל הדבר הזה.
ויצא יותר מפעם אחת לדבר עם כמה רופאים על מטופל אחד.
כן.
שבאמת, וזה הדבר הנכון לעשות. לצערי רוב, אנחנו לא מספיק מולטי-דיסציפלינריים, בגלל שלפעמים יש פה עומס על המערכת ואין זמן.
כן.
אבל הדבר הנכון לטובת המטופל, ואני מזמינה את המטופלים גם להתעקש על זה, זה שכן יהיה טיפול מה שנקרא 360, ושכולם יסתכלו שאיכשהו יהיה תקשורת בין כל הגורמים המטפלים כדי להבין. כי אגב, זה לא סוד שהרבה פעמים הנוירולוג נותן משהו, אבל הוא לא מודע לזה בכלל שיש רקע קרדיאלי, ואז התרופה הזאת יכולה להחמיר לחלוטין את הרקע הקרדיאלי, ואז אנחנו בלו בין סופי את הקרדיאלי.
תראי, אני מאוד בעד בחיים באופן כללי על לעודד אנשים לקחת אחריות אישית, וזה אומר גם לנהל את המחלות, גם לנהל את הבריאות, ולעלות למודעות לאנשים שכשנותנים להם תרופה שהיא ארוכת טווח, הם צריכים להגיד, אני רוצה שתדע שאני לוקח את זה, כי לפעמים ניתנו תרופות במגזר הפרטי, וזה לא מפיע בתיק של המטופל. אז זה דבר, ולא מיד להגיד, כן, אני כבר לוקחת את זה ואת זה, זה בסדר, זה מתנגש, אולי כדאי, וגם ריטואל קבוע של אחת לשנתיים, אם יש תרופות שלוקחים על בסיס קבוע, לשאול מה המידת הרלוונטיות. אני צריכה להמשיך, אני יכולה להפסיק. חלק מזה נובע, הפעם אמרו לי מטופלים, שבזמן נתינת התרופה נאמר להם, וזה לכל החיים. זה לכל החיים, אמרו להם את זה. שזה גם, אני אומרת, איך רופא יכול להגיד, אנחנו כל שנתיים בוא נעשה צ'קאפ ונבדוק מה המצב, מה זה לכל החיים?
נכון.
לא יעזור.
אני שונאת את המשפט הזה, אין דבר כזה, אנחנו משתנים כל יום.
נכון.
מה זאת אומרת לכל החיים? אני לחלוטין מסכימה איתך, צריך תקופתית לעשות איזושהי בדיקה של כל התרופות שאתה לוקח, אתה יכול לבקש מהרופא שלך הפניה לפרמקולוג.
מאוד חשוב, מאוד חשוב.
אתה יכול לעשות את זה, כן?
ואני אחדד אפילו יותר. דוקטור חמדה חן, שהיא מומחית לפרמקולוגיה, והיא עובדת ברפואה קונבנציונלית, וגם אני מכירה בחשיבות של תרופות, אני חושבת שבסיכומו של דבר את אומרת, תישארו עם היד על הדופק, תישארו עם המקום שמטיל ספק, ששואל שאלות, שדורש תשובות, ולא ללכת כעברים אחרי הזה, רופאים עושים טעות, רק אני עברתי טעות נוראית, סבלתי חודש לחינם.
וואו.
כן, חזרתי מטיול בתאילנד עם כאבים איומים בבטן ושלשולים, וזה הגיע אחרי שבועיים למצב של התייבשות, וכבר הייתי בקופה, במוקד, ועשו לי בדיקות דם, ואת הבדיקה הפשוטה, שבדיקת צואה שיכולה לעלות על זה, אם הבאתי איזה טפיל, איזה זה, שום דבר, והכל בסדר, והכל בסדר, ואני בכאבים ונפיחות וזה, ואני התעקשתי לעשות בדיקות דם ושתן וצואה, ואחרי שבוע מצאו את הטפיל, ויום אחד של כדורים טופל, חודש לשב. עכשיו, להגיד לך בבטן שאני לא הרגשתי שזה יותר מזה, ובמקביל הלכתי לנטורופת ולטפל בזה, ואולי קרון, כל מיני דברים, כי אני...
אבל לא ויתרת.
לא ויתרתי.
ממש התעקשת לקחת את זה בידיים.
לא התעקשתי, נכון? ולקח 5 ימים, והרופא יצר את הקשר, ואמר לי, מצאנו, זה הטיפול מעולה. אז אני בעת תרופות. אני לא נגד, ויש לנו היום בעולם המערבי אמצעים מדהימים לבדוק את המצב, אבל זה לא מסיר מאיתנו את האחריות האישית לנהל את הבריאות שלנו. אז תודה רבה על הרעיון החשוב הזה.
תודה רבה לך, מיכל, תודה לך.
ושיהיה סוף שבוע נעים ובריא ומופחת כדורים.
אמן.
אם כבר רק כדורים לשחק. טניס, כדורסל, כדורגל.
כדורגלידה, כן.
כדורגלידה, פחות. אני צוחקת, הכל טוב. ביי ביי.
להתראות, ביי מיכל.
עכשיו איתנו נמצא אילן ספריאל, שהוא הבעלים והשותף של משק ויילר. היי אילן.
היי.
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה.
גם אני. וחשבנו שלרגל יום הטבעונות, זה הזמן אולי באמת לדבר על הטופו, וכאן אמר לי הטכנאי שלנו, יונתן כהן, שהוא גם מאוד אוהב את הטופו שלך.
תודה לו.
אז טופו הוא בעצם מקור טבעי שלנו לצרוך חלבון איכותי עם כל חומצות האמינו החיוניות. תסביר לנו מה תהליך העשייה של הטופו. הבסיס זה פולי סויה?
הבסיס זה פולי סויה, וחשוב מאוד לציין שיש הרבה מאוד מוצרי סויה מסוגים שונים, וצריך להבדיל, מוצר סויה זה לא בהכרח אומר שזה מוצר טוב, טבעי, שנחשב אינו מעובד.
אוקיי.
הוא נחשב, הוא מקבל את התו הירוק, הוא נחשב מוצר בעיבוד מסורתי כמו גבינה, ולכן הוא מקבל את התו לא כמוצר מעובד. הטופו עצמו זה פולי סויה, אנחנו מקבלים אותה מקנדה, כי שם יש פולי סויה non-GMO.
שמה זה אומר?
שהפולים לא מונדסים גנטית, כלומר ללא התערבות חיצונית, אלא כמו שהטבע רצה ליצור אותם.
אוקיי, אז אתם מקבלים אותם כבר כלופים? זאת אומרת, בתוך התרמיל?
לא, לא, לא. לא, לא, לא בתוך התרמיל, אנחנו מקבלים אותם מחוץ לתרמיל, אבל לא כלופים, לפולים עצמם יש קליפה. זה דומה מאוד לגרגרי חומוס.
כן.
אנחנו מקבלים אותם אצלנו במפעל, נשרים אותם במשך לילה, זה בעצם מתחיל תהליכי הבנה, ואז אחרי שהם מושרים וספקו את המים בצורה מיטבית, אנחנו תוכנים אותם, מבשלים אותם במים, תוכנים אותם ביחד עם מים ומבשלים אותם, מעלים את הטמפרטורה, ואז זה עובר ל... מונה שנקראת מפרידה או דיקנטר, שזה בעצם מפריד את החלבון והמים מהקליפות.
Okay.
הקליפות נקראות אוקרה, זה גם מוצר לא רע בכלל, יש פה סיבים תזונתיים וחלבון. ואנחנו בעצם מתמקדים לצורך עשיית הטופו בנוזל שמתקבל, שזה בעצם חלב סויה, זה מים עם חלבון הפרה.
אוקיי.
חלב סויה שזה מים עם...
כל תהליך החימום לא פוגע בויטמינים, אין לו שום השפעה? הכל נשמר?
לא, כן, בהחלט הכל נשמר, כי זה בטמפרטורות שלא עוברות את המאה מעלות, זה לא בלחץ, זה טמפרטורות לא בטמפרטורות גבוהות.
אוקיי.
וזה בסדר גמור, אפשר לבשל אוכל ועושים את זה, וזה לא פוגע בכלל. בטופו יש הרבה מאוד מוצרים טובים מעבר לחלבון העשיר שלו בחומצות האמינו, יש לו סידן ויש לו אשלגן, ומאוד חשוב, יש לו הרבה מאוד אנטי אוקסידנטים, זה חומרים שגורמים לגוף לא...
כן, נוגדי חמצון.
פוליפינולים, כן.
כן, ואנחנו יודעים שהטופו כשלעצמו, אוקיי, ואחר מכן?
לאחר מכן קיבלנו בעצם חלב, את החלב אנחנו מייצרים כמו די דומה לתהליך שמייצרים גבינה, אנחנו מכניסים חומר מקריש, סוג של מלח, קלציום או מגנזיום, שזה גם חומר שהוא מעשיר, זה מינרל טוב וחשוב. אנחנו מכניסים את זה לתוך החלב, זה גורם לתהליך של התגבשות החלבון, החלבונים מתלכדים אחד עם השני ומפרישים החוצה את המים, אנחנו שופכים את העיסה הזאת לבדי סינון, המים יוצאים, זה נכנס לפרס שמוציא, לוחץ את המים החוצה, ובעצם מתקבלת תבנית שהיא כמו תבנית עוגה, ואותה אנחנו חותכים לקוביות ומכניסים את זה לסקית וקום, כדי שזה לא יבוא במגע של חמצן ויתקלקל, כן. וזה בעצם הטופו שאנחנו מכירים. טופו מוצר שמתקלקל ממש במהירות, בגלל שהוא עשיר בחלבון, והוא מאוד טרי, וזה מאוד דומה לאם תקחי...
בגלל זה סוגרים אותו בסקית וקום גם?
נכון.
אז כל עוד הוא נמצא בוואקום ובמקרר, אז יש לו פג תוקף, אבל מרגע הפתיחה פג התוקף שלו הוא די קצר.
נכון, ואם לא מכסים אותו במים, זה עניין של שעות.
זאת אומרת, אם מכסים את זה במים, אז הוא מעריך, אז חיי המדף. בסדר. אני רק רוצה לציין, לטובת המאזינים ובכלל, כל התהליך שתיארת, זה... זה יחסית לתהליך עיבוד של דברים שהוסיפו להם המון דברים, וזה הוא תהליך עיבוד עדין. עדיין כמובן שנמצא תהליך עיבוד, זה לא דומה לפולי הסויה ששלקתי מתוך התרמיל ואכלתי ואף אחד לא סינן ואף אחד לא הוסיף התגבשות והתקשות ושימור, אז כן יש תהליך עיבוד מסוים.
זה נקרא כמו שאמרתי עיבוד מסורתי. אני רוצה להגיד שלאכול אדמה למשל,
כן.
זה הכי טוב שיש, זה סויה נכון. בעצם טריה, אבל כן. צריך לקחת בחשבון שהפול סויה אומנם מכיל כ-40% חלבון, אבל 35% שמן,
כן.
שמן סויה.
כן.
ולכן כשאתה אוכל אדמה זה עתיר קלוריות. כשאתה אוכל טופו, בגלל שאתה מועל אותו וכולי, אז אתה מקבל 9% שומן, שזה חד ספרתי וזה סביר,
כן.
וכ-17% חלבון בריא ואיכותי וזמין,
כן.
ביחד עם כל החומרים הטובים האלה.
ועדיין אני באופן אישי מעודדת אנשים לאכול דברים בצורתם הטבעית, אני תמיד יעדיף לאכול תמר עם הנוזלים, עם הסיבים, ולא סילן, שיש בו כמות יותר גדולה, אז זה בסדר, גם זה בסדר וגם זה בסדר, ואני בעד לגוון את מקורות התזונה שלנו, אבל טופו אני מאוד אוהבת, ואני אוהבת שיש לי את החלבון הזמין במקרר, אין לו כל כך טעם, אלא אם כן אני מוסיפה לו דברים, ויש לו את היכולת לספוג את הטעמים, ולעשות אותו בהרבה מאוד צורות, אם זה הקפצה, אפייה, נכון?
כן, אני רוצה אבל לומר, אנחנו עכשיו ממש בפתח של כניסה חדשה של קו מוצרים חדש, שזה בעצם, למעשה יש לנו שני קווים. יש לנו קו אחד שמחכה את המוצרים של טבעול.
אוי ואבוי.
לא, רק רגע, אבל אני רוצה לומר, במקום שזה יהיה הטבעול האוי ואבוי שאמרת, שעשוי מ-TVP וחומרים מעובדים ונוראים.
כן, למה? תאכלו תירס, תיקחו ירקות.
אנחנו עושים את זה מטופו. אנחנו לוקחים טופו, טוחנים אותו ושמים בפנים תירס.
כן.
זה לא טבעול, זה לגמרי כמו שאת עושה טופו שניצל בבית.
אני לא עושה.
אין שם חומרים.
אני אוכלת תירס ואני אוכלת טופו.
לא, בסדר, אבל אם רוצים שהילדים יוכלו...
אז להסביר להם, מה זו תזונה בריאה?
אני, יש לי שני ילדים שחולים בבית.
תקשיב, אתה יודע, אתה אמרת... אמרת תזונה, אמרת באופן מסורתי, וחזרתי מווייטנאם, ובווייטנאם יושבים שם הרוכלים, עם הטופו שהם מכינות את זה, והם הביאו את זה, זה עם העלה והם מגלגלות, והם באמת עשו את זה... אני חושבת שכל כך, אתה יודע, הגענו למצב של אם יכולנו ללעוס לאנשים את האוכל ולהכניס להם לפה, גם את זה היינו עושים. וחדוות, אנחנו כבר לא שוטלים, אנחנו לא קוצרים, אנחנו לא תוכנים, אנחנו שום דבר. עכשיו גם אל תפעילו את הדמיון, אנחנו נביא לכם את זה מוכן. זה בסדר. ואותך אני מברכת על היוזמה מהסיבה הפשוטה שאין לי ספק, בעל מקצוע, שאתה מזהה צורך ואתה נותן לו מענה, וזה מעולה.
לא, אני אגיד לך משהו, אבל... אני אגיד לך משהו.
אבל אני לא אוהבת את הדברים המוכנים האלה, אני לא אוהבת שהיוגורט מגיע עם הפרי, פרי, אפשר להרבב עם יוגורט איכותי, כל הדברים האלה זה עוד תהליך עיבוד, זה עוד התערבות של משהו, בעיניי מיותרת.
אני לגמרי מסכים איתך, אבל בכל זאת מה לעשות, טבעול וזוגלובוק מוכרים במאות מיליוני שקלים, זאת אומרת שאנשים צורכים אותם,
כן.
וזה בעיניי פשוט מתחת לכל ביקורת, והילדים שלי צמחוניים, וחיו על הדברים האלה, וזה שיגע אותי.
נכון.
אז אמרתי, בשבילו זה שניצל טירס,
נכון.
בשבילי זה טופו. ולכן זה,
כן.
זה הבאתי מוצר שהוא בהחלט יותר בריא, יש את האפליקציה כספנו שמשווה בין מוצרים,
כן.
לקחו מוצר אחד מהשוק, טבעול, כפוזן, זוגלובק mm-hmm. אחד מאלה, ולקחו את המוצר שלנו, ואת צריכה לראות את ההבדל בציון, בדירוג, באיכות, בחומרים, ולכן...
כן, זה רק אומר שאנחנו... ובמחיר גם?
כן, אנחנו
okay.
מרוויחים הרבה פחות, כי החומרים עולים לנו הרבה יותר, אבל עדיין אנחנו רוצים להפיץ את זה, וממש להפיץ את הבשורה, אני עושה מאמצי
כן.
על... להכניס טופו לבתי ספר, לגני ילדים, לאיזה...
זה אלטרנטיבה מצוינת.
כן, אני לא אצליח להכניס את זה בתור קוביית טופו, כי הילדים יהיה להם קשה, כי הם לא רגילים בבית ולא ירגילו אותם מגיל אפס, יהיה לי קשה להרגיל אותם לכל קוביית טופו, וניסינו, לא שלא ניסינו, אבל לא הצלחנו, קשה לנו. אבל נגד סירס עם טופו, שיש בו 50% טופו, הצלחנו. אז כן. אנחנו יותר טובים מאשר שהם יוכלו איזה משהו אחר שהוא סופר מעובד, זה עשוי
כן,
מחומרים.
כן, כן, זה שיחה שהיא כבר הרבה הרבה יותר עמוקה על כל הזה, אבל שוב, תקשיב, אני תמיד אומרת למאזינים שלי, שעם הכוונות הטובות של כולם, האינטרס שלנו להיות בריאים הוא כמעט אינטרס שלנו בלעדי, וזה בסדר. כחברות מסחריות מונעות מכסף וצריכות להתפרנס ודואגות לעובדים, אז גם כשנותנים לנו את הדבר הכי בריא, ובאמת אתה מתאר לנו מוצר איכותי ובריא, אל תורידו מהגז את הניהול שלכם, של הצלחת, של מה שמגיע למקרר. תקראו את האותיות הקטנות, תבינו את המשמעות. אנחנו לפעמים מתפתים לקנות דברים כי זה חוסך זמן, ומה אנחנו עושים עם הזמן הזה? עוד ספורט? מבשלים? מטיילים? מתנדבים? מה עושים? אוכלים עוד ג'אנק. ג'אנק? כן, שזה גם סוג של ג'אנק, אגב. ג'אנק לתודעה שלנו. אז...
אני בעיקרון, אני בהחלט מתחבר למה שאת אומרת, אנחנו אבל בסוף צריכים להיות מציאותיים, ריאליים ומציאותיים, ולא כל אחד יכול, ולא כל אחד מסוגל, וכו' וכו'.
נכון.
ולכן חשוב לנו להביא את האלטרנטיבה, לנו חרות על דגלנו.
טוב, מתי אני תואמת את הטופו הזה? את הטופו
הטעמי? לא, אצלנו אבל במפעל, ואין לך מושג כמה התלבטויות יש לנו עם העניין הזה, אבל אצלנו במפעל חרות על דגלנו, מה שאנחנו לא נותנים לילדים שלנו, אנחנו לא מוכרים החוצה.
יפה.
וזה חרות על דגלנו, ואנחנו הרבה רצינו לעשות המבורגרים, רצינו לעשות זה, וראינו שזה דורש מאיתנו להכניס יפה. המון חומרים.
אתם רוצים להיות walk the talk, ובאמת האמינות מהבחינה הזאת, והיושרה, וגם הרעיון הזה, אי אפשר לחשוד, זאת אומרת, שנינו דיברנו בפתיחות מלאה, ביושרה מלאה, ובסופו של דבר אנחנו הולכים לישון עם עצמנו, נכון? אז זה לא הכל רק מנוע של כסף.
אנחנו חברה מסחרית, אבל אנחנו רוצים לעשות טוב ולהביא כן. טוב, ואנחנו ממש רואים בזה שליחות. אני רוצה להגיד לך...
ממש לסיום, נעשה, כי ממש כן, כבר כן, חרגנו בזמן.
כן, 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 כן. אני רוצה להגיד לך שאם נעשה מחקר היסטורי, אנחנו נגלה שהמן מהשמיים שבני ישראל קיבלו במדבר, היה טופו. הוא לבן, הוא מתקלקל מהר, הוא מקבל כל טעם והוא מאוד מזין. זה הטופו, מוצר אלוהי.
אוקיי. תודה רבה.
ביי ביי.
זירת המרצים.
והיום איתנו בזירת המרצים נטלי ברלין, שהיא פרפורמרית אמנית, חוקרת גוף ותנועה, שהפכה את הטראומה שלה למעיה נובע של עשייה, השראה ויצירה, ויש לה הרצאה מרגשת שנקראת לחבק את הפצע. היי נטלי.
שלום מיכל.
מה שלומך?
מאוד מתרגשת לשמוע מה שאת אומרת על ההרצאה, איך זה מעיין יצירה, ואני אומרת, וואו, אני באמת במעיין יצירה.
נכון.
נורא מתרגש.
והמעיין נכון. הזה נובע ממקום שהוא גם כואב.
תראי, אין כאב בלי טוב, כמו שאנחנו יודעים. אם את רוצה להרגיש שיותר משוחררת, טוב עם עצמך, אין קיצורי דרך, צריך לפגוש את הכאב.
כן, צריך, החיים הם לא נטולי כאבים, השאלה מה אנחנו עושים איתם, כמה מקום אנחנו כן. נותנים להם, ומה, אולי גם איך אנחנו צומחים. את קראת לזה לחבק את הפצע, ובואי תספרי לנו קצת על הפצע הזה.
כן, הפצע. אז בעצם הפצע, הכוונה היא לסיטואציה, אירוע שקרה בחיים שלי.
שהלך איתך כל החיים? מהרגע שהוא קרה?
כן, תראי, הפצע, בואי נדבר ככה כבר, את יש לנו כמה דקות, ולא לדבר ככה בקודים, אני פשוט אגיד שהפצע שלי זה פגיעות, אלימות, אוקיי? זה משהו שאני פוגשת בבית שבו גדלתי.
מאיזה
גיל אני זוכרת אלימות?
כן.
מאז שאני זוכרת את עצמי.
וואו.
אני באה מבית, נחשב בית טוב, חינוך טוב, ההורים מדהימים, אבל חלק מהחינוך זה אלימות, בית סובייטי כזה.
כן.
אוקיי? אז אם כבר הפצע נוצר, הוא נוצר במקום הזה.
ואלימות, את אומרת, זה פליק, זה צביטה, זה סתירה, זה אלימות מילולית?
זה בעיקר, זה גם מילולי, וזה גל עם חגורה. אוקיי, יוצאי ברית המועצות יכולים מאוד להזדהות עם זה. משהו שאני יודעת שבארץ פחות נהוג, אבל עדיין לצערי זה גם קיים פה בארץ. ואז הפצע הזה, אין מקום להביא אותו. אין מקום להגיד אותו. כשאת בגיעות. ואז אני לוקחת את זה לגיל ההתבגרות שלי. כשאני עולה לישראל, אני עולה חדשה. וכאן בעצם הפצע...
ואתם עולים כתא משפחתי. אמא ואבא.
כן, כן. עם אבא יש לי אחות גדולה, אני בת 13, ובעצם מגיעה לישראל, ואני פוגשת את המקום הזה שאני זרה, שאני לא שייכת.
כן.
אוקיי, ואז זה מביא אותי לסיפור של זוגיות, זוגיות שיש בה אלימות, עם כל צבי קשת של אלימות.
צריך להבין שאם המבוגר האחראי שגונן עלייך, ולתפיסתך גם אהב אותך, חלק מהאהבה הזאת היא הגיעה עם אלימות, אז אך טבעי הוא שאם יש בן זוג, וגם הוא מצהיר שהוא אוהב אותי ודואג לי, אז גם הוא אלים, כי כנראה זה עוד דרך לבטא אהבה.
כן, האלימות היא הופכת להיות שפה שלך.
כן.
וזה לא שזה משהו שאת נהנית בו, את גם נערה, את ילדה.
את מתביישת בזה? את מבינה באיזשהו שלב שזה אולי לא בסדר, שלא כולם בכל בית מתנהגים ככה?
קודם כל אני מרגישה שאין זוגיות אוהבת. אני מרגישה ש...
זאת אומרת, עברת בגיל 11, את נמצאת במסגרות חינוך, יש יועצת בית ספרית, יש רווחה, ואת כל השנים האלה את עוברת, עדיין סובלת מאלימות בבית, והמסגרות לא מזהות כאן בעיה.
תראה, ברגע שזה בברית המועצות, אז זאת לא הבעיה. אני גם חושבת...
לא, כשעלית לארץ.
אז זהו, כשעליתי לארץ זה היה בגיל 13.
וזה פסק?
זה פסק בבית, אבל אז התפתחה הזוגיות, כן? עם החתיך שלי עליו אני מספרת בהרצאה.
הבנתי.
ובעצם זה הפצע. ובגיל 18, כשיש לי ילדה בת שנה וחצי, אני בורחת מהזוגיות הזאת, ובונה את החיים שלי. ואני מגיעה למקום שטוב לי, אני מורה ליוגה, יש לי סטודיו.
וברחת עם הילדה?
בזוגיות, כן.
אוקיי.
ויש לי זוגיות, ויש לי בית וילדים והכל... כאילו מרגיש שזה מספיק. ומשהו בתוכי מרגיש שאני נמצאת במקום לא שלם אצלי. אוקיי? משהו אצלי לא שלם. יש לי הכל, אבל משהו חסר. אוקיי? עכשיו, לאן אני לוקחת את זה? אף אחד לא מספיק לך. אני מפונקת. אבל אני לא, אם אני מסתכלת על עצמי רחוק בזמן, נגיד בזמן שאני בפנסיה, היא יותר מבוגרת, אחרי פנסיה, מה אני רוצה לעשות? האם אני רוצה להיות שם, מורה ליוגה, ולא ראיתי את עצמי שם.
Okay.
ואני מבינה שהיוגה וכל מה שעשיתי ב-20 שנה האלה, כשהפלסטר היה על פצע, בעצם החיים האידיאליים האלה, הם חשובים. אבל עם סוג של פלסטר. את מלמדת את עצמך לשכנע שהכל בסדר, שאת נמצאת במקום טוב, אבל אותו עבר שחשבת שריפית אותו ושחררת ועבדת ב... לא יודעת, עשיתי כל מיני...
וסלחת להורים שלך, ואמרתם עשו את הכי טוב שהם יכולים, ולא הייתה להם כוונה, זה מה שהם הכירו, גם הם גדלו ככה, והצדקת את ההתנהגות הזאת, משהו שם עדיין הרגשת שהוא לא מדויק לך.
לא דיברתי את זה, כי זה משהו שהיה, אוקיי, אז בזוגיות...
עם האחים שלך דיברת?
לא, במשך 20 שנה, זה סיפור שלא נפתח, זה פשוט קרה, 5 שנים של... שנתיים מתוך 5 שנים שאני יושבת על הספה, אוקיי, כי זה העולם שלי, לשבת על הספה, ומה שחתיך אומר אני עושה, וזה גם לא בעי שלי.
הבנתי, סליחה, את מדברת על הפצע, לא עם ההורים, את מדברת על הפצע עם הזוגיות שהייתה.
כן, עם ההורים אני נתן את דוגמה.
והם ידעו שאת חווית. והם ידעו שחווית זוגיות אלימה.
כן, כן. אז את כל הסיפור שהיה שם מגיל 13 עד 18 אני סוגרת, ובונה את החיים המאוזנים שלי.
כן.
אוקיי? איפה אני מרגישה טוב? כשאני מאוזנת, ואני מאמינה שהכל אצלי מאוזן.
כן.
אבל אז זה מתפוצץ בפרצוף, את יודעת, לפעמים אנחנו לא רוצים לפתוח את העבר, כי זה כאילו, זה היה שם, התגברתי, היום אני במקום חדש.
כן, למה לחטט, למה זה...
בדיוק, כן. אז זה יבוא אלייך, גם כשאת לא מוכנה.
והיה לך, בזוגיות השנייה, היו לך עוד ילדים?
כן, זהו, בדיוק. אני רוצה להגיע לרגע הזה, זה שבזוגיות שנכנסתי אליה וחי עם אותו גבר... אותו גבר שהכרתי לפני 24 שנה עד היום, אז יש לנו עוד שני ילדים נוספים.
אוקיי.
בסדר? אז הבן, שהיום בן 17, בגיל 5, חלה בסרטן. אני מורה ליוגה, הכל מעוזל בחיים, ופתאום סרטן, מאיפה זה בא? אוקיי? עכשיו, לא ייכנס לסיפור הזה, אבל בעצם שם הפלסטר, על הטראומה שלי, על הכאב הזה שהדחקתי אותו, נפתח, כי המחלה פגשה אותי עם זה שאני לא יכולה כל הזמן להיות בשליטה על הכל.
כן.
אני חייבת גם לפגוש את המקום הזה שאני פגיעה ואני חלשה ואני לא שלימה.
נכון.
והמחלה בעצם דרך מחלה של הילד אני פוגשת את זה, נכון. וכשהכל נגמר.
וזה מקום שמבחינתך, אני מנסה לדמיין מישהי שגילתה תעצומות נפש חזקה ויצאה מסיטואציה, אז עכשיו לאפשר לעצמך להיות פגיעה, זה אותו מקום שיפגעו בך, והשריון הזה שעתית על עצמך כדי להתמודד עם מה שעשית נסדק, וכל הדברים האלה הם טלטלה.
כן, אז את לא רוצה לחוות את מה שהרי טיפלת בזה, סלחת לכולם,
בדיוק.
את סלם כבר עם המצב,
נכון.
יש לך כבר ילדה בת 18, כבר לא בת שנה וחצי שנולדה לאמא בגיל 16, כן, זה סיפור. אז אני חזקה, אני משחקת את הרגועה וחזקה מורה ליוגה, זה הפסון שלי.
בתוך המסע הזה של המורה ליוגה, היית גם בטיפול פסיכולוגי, או שעשית התפתחות תודעתית, אבל לא עשית גם ליווי פסיכולוגי במקביל?
הייתי בטיפול רוחני.
רוחני, אוקיי.
כן, היום אני קרוב לחמש שנים בטיפול פסיכולוגי.
ויש הבדל.
בטח, כן. אבל הייתי צריכה לעבור
את הדרך הזאת.
את כל הרוח.
נכון.
כמו שאת לנוע עם הרוח עד שאת מגיעה למקום.
כן.
שאת אומרת, אוקיי, הכל טוב ויפה עובד, אבל יש פה דברים שדורשים... עבודה הרבה יותר עמוקה, ובאמת פסיכולוגיה מאוד
תומכת בי. אז נטלי, הנושא כל כך מרגש ורגיש. בארץ אין הרבה אנשים שנמצאים בסיטואציה של להינשא בגיל כל כך צעיר, להרות ולהפוך להיות הורה וכל הדבר, אבל הרבה אנשים חווים פצעים וטראומות, ואני חושבת שכל מי שמקשיב להרצאה שלך בעצם מקבל נקודת מבט, מה, שהיא אופטימית, איך מין לטפל במצב הזה שבו אנחנו מתעוררים באיזשהו שלב, אחרי שנדמה לנו שזה כבר מאחורינו, אבל אנחנו מבינים שזה כנראה לא, וזה גובה מחיר מעצמנו, מהיקירים שלנו.
כן.
זה?
כן.
אוקיי.
אני יכולה לדבר ככה על עצמי, אני חוויתי המון בושה עם הסיפור שלי, בסדר? עם הפצע הזה.
נכון, נכון.
ופתאום להוציא אותו החוצה, ממש הלכתי למקום שהתלמידים יעזבו אותי, אני אשאר לבד, הם מבגיעו.
יגלו מי אני.
הם יגלו מי, בדיוק.
אני מתחזה, ועכשיו יגדו את האמת לגביי.
אז כמובן שם כן היה תהליך לא פסיכולוגיה, והייתה לי מטפלת שלפתה אותי במשך שנה. לקח לי שנה לעבוד עם, בעצם להתחבר לנערה שהייתי. אני עזבתי, אבל היא נשארה שם. מחזיקה את כל הסיפור הזה. אז היה שם חיבור, ובעצם כך יצאתי כעבור שנה בעבודה טיפולית, למרות הפחד ובושה. שברתי שתיקה. וייסתי לספר את הסיפור שלי.
כן.
עכשיו, כי כשאת מכירה...
וזה בעצם התשוקה שלך היום? התשוקה שלך היום לחסוך את הבושה הזאת מנשים אחרות שהן יצאו מהמעגל הזה, מעגל ההסתרה, ההסתרה והבושה.
כן, כי ברגע שיש שתיקה, יש הזדמנות פוטנציאל היצירה שלך לצאת, אוקיי? כאילו, אני מדברת את זה כיצירה, אבל יצירה זה גם יכול להיות עסק עם הוגיות.
כן.
במקום להיות
לא,
פקידה
ברור, ברור.
באיזה מקום, כן. בסדר. לא יודעת, לא מזלזלת פקידות, אבל פשוט יש אנשים שקשה
לא,
להם.
לא, אנחנו מדברים על כל אחד ולמצות, כן. את יכולה להיות המזכירה, כן. הכי טובה בעולם, ואת גם אוהבת, נכון. את זה, זה נהדר.
כן,
אין בעיניי טוב יותר או טוב פחות. יש למצות את הפוטנציאל ואת הכישורים ואת החוזקות, כדי לא להרגיש שאת מבוזבזת.
כן, עכשיו, כשאני יצאתי ושברתי את השתיקה, זה לא שאמרתי, וואו, עכשיו אני אהיה מרצה מוצלחת ומפורסמת. הרגשתי שעשיתי משהו שנותן לי, כאילו, אתה יודעת, את בשבירת שתיקה, את עוברת טרנספורמציה, משהו קצת זז, מסתדר אחרת, ואת מתחילה לפעול אחרת.
זה נשמע שההרצאה היא כמעט מטפלת עבורך.
בטח, קודם כל.
נכון. אז תראי, אנחנו חייבים לסיים, נטלי.
כן.
אנחנו חייבים לסיים, אבל אני מזמינה את המאזינים שלנו לברר לגבי ההרצאה, לחבק את הפצע, ולקבל ממנה גם כוחות, גם השראה, ולחבק אותך. כי אני חושבת שכל פעם שאנחנו נפגשים עם הקהל, אנחנו פוגשים את עצמנו, אבל זה גם באמת הזדמנות לפגוש אנשים שעצם הסיפור שלנו מזכה אותנו באיזשהו חיבוק, בעין טובה, בחיוך, וכולנו זקוקים לזה. אז תודה רבה נטלי, ואני מאחלת לך המון בהצלחה.
תודה רבה מיכל, ורק להגיד שב-27 לנובמבר, בתיאטרון אקו, אני עושה הרצאה בשעה 8 בערב.
מקסים.
אז ככה,
תודה רבה. נשמח
מאוד לפגוש אנשים חדשים.
תודה וכל הכבוד לך. תודה רבה. ביי ביי.
ביי.
ונמצאת איתנו דוקטור כרמיל עזרן, שהיא יושבת ראש המערך הקליני בארגון הרוקחות ומרצה בחירה באוניברסיטה העברית. והיום אנחנו נדבר על טבעונים, צמחונים, צריך לקחת ויטמינים כהשלמה תזונתית, אולי לא צריך. אז היי דוקטור גרמיל.
היי, שלום.
מה שלומך?
הכל בסדר, יותר טוב היום לכולם אני חושבת.
כן, נכון. ואני את יודעת, השאלה שתמיד שואלים זה האם טבעונים, צמחונים שלא צורכים חלבון מהחי, ונקראים בררני אכילה, צריכים לקחת ויטמינים.
כן, זאת שאלה. קודם כל אני אבדיל, כי יש הבדל הרי מאוד גדול בין טבעונים, צמחונים ובררני אכילה.
כן.
כי טבעונים עדיין יאכלו מוצרי חלב, יש הרבה דברים שאנחנו מקבלים ממוצרי חלב, כמו סידן למשל, מה שטבעונים לא יקבלו. הצמחונים עדיין
הם יקבלו את זה מצמחים, הם יקבלו את זה מעלים ירוקים.
כן,
חלב, עם כל הכבוד, הוא לא מקור הסידן היחיד, ולא הספיגה הבלעדית.
נכון, אז מה שאני רוצה להגיד זה שאומנם הרבה, באמת הרבה טבעונים וצמחונים חושבים שהם יכולים לקבל הכל בעצם מצמחים וקטניות, וזה נכון שיכולים לקבל הרבה מאוד דברים, אבל לצערי אנחנו בני אדם, לא נולדנו להיות רק אוכלי צמחים, ובאמת הגוף שלנו אנחנו יודעים, וזה באמת מוכח בהמון מחקרים, שאנשים צריכים לקבל ב-12 למשל, אין דרך טובה לקבל את זה, אם לא או בבשר או בתוספים.
אז היית ממליצה לאנשים שהם בררני אכילה לעשות בדיקות דם אחת לשנה כדי לדעת מה...
אז קודם
המצב?
כל לגמרי, אני רק אגיד על בררני אכילה, שזה מונח נוסף, אז יש לנו טבעונים, צמחונים ובררני אכילה. בררני אכילה, ולמשל, אני אתן לדוגמה את הבת שלי, בסדר, שהיא לא אוהבת לאכול ירקות, ולא אוכלת, לא אוהבת לאכול פירות יותר מדי, ואולי היא, הרבה מאוד ילדים היום, לצערנו, הם אוהבים את האוכל התעשייתי, את הפסטה, את השניץ, כן. את הצ'יפס, את ה... והם לא אוכלים את הדברים שבהם באמת יש הרבה ויטמינים, ובעצם זה בררני אכילה. זה לא שהם לא אוכלים בשר או לא אוכלים חלב, הם פשוט כן. בררנים בדברים שהם אוכלים. וגם שם אנחנו רואים בהרבה מאוד מחקרים שלילדים האלה, שאני חושבת שבאמת יש מחקרים שמראים אפילו עד 30% מהילדים שהם לא אוכלו את זה וכן אוכלו את זה, שיהיה להם חסר בויטמינים. אז מה שאת אמרת קודם, זה ממש נכון, כן, גם מבוגרים, ודרך אגב גם יש מבוגרים שהם בררני אכילה, כן?
כן. אבל אני תמיד מציעה לפני שלוקחים תוספים, לוודא שבאמת יש חוסרים. לא לעשות את זה באופן אוטומטי, או להניח הנחות ולקחת דברים מיותרים.
נכון, לגמרי.
ואנחנו מדברים על מולטיווג, שזה ויטמין שיש בו השלמה תזונתית?
נכון, אז מולטיווג הוא בעצם מולטיוויטמין, שהוא לא עכשיו מכיל מיליון ויטמינים שבאמת צמחונים וטבעונים וברירי אכילה לא צריכים, מה שיש בהרבה מאוד מולטיוויטמינים, יכולים להיות גם 28 ויטמינים במולטיוויטמין. אז הוא באמת מולטיוויטמין ייעודי, שבאמת מכיל רק את הדברים שמוכחים מחקרית, גם מי שפיתח אותו זה הרופאים ורוקחים ודיאטניות, רק באמת מה שמוכח מחקרית שחסר באנשים האלה, שזה הברזל והבי-12 וויטמין D, וסידן, ששוב, כמה שלא ניקח את זה מצמחים, אנחנו לא יכולים להגיע לאותם כמויות שבאמת יש במוצרים מן החי, כמו למשל מוצרי חלב.
כן.
ומה ש, מה שטוב, יש אותו גם גם למבוגרים וגם לילדים. עכשיו, מה שטוב זה שהוא בעצם המולטיוויטמין היחיד בישראל שהוא גם טבעוני. זאת אומרת שהוא מתאים גם לצמחונים וגם לטבעונים וגם לברני אכילה.
אז,
עכשיו, אני לא יודעת אם אנשים יודעים את זה.
אז רגע. אז המקור הוויטמין הוא כימי?
אז למשל, ויטמין D, שיש בכל התוספים כמעט שאנחנו קונים, אוקיי? הוא מיוצר משומן כבשים, אוקיי?
אוקיי.
ולכן אין מולטיוויטמינים באמת שהם טבעונים. הויטמין D, שלמשל במולטיווג, הוא מגיע מחזזיות, שזה צמח, שזה הרבה יותר יקר, ולכן בדרך כלל לא שמים את זה במולטיוויטמינים.
אוקיי.
ולא, זה לא ממקור כימי, זה ממקור צמחי שהרבה יותר קשה לזקק אותו, והוא גם הרבה יותר יקר, ולכן בדרך כלל אנחנו לא נראה אותו במולטיוויטמינים.
הבנתי.
אבל זה באמת...
וזה ייחודי לסדרה שלכם?
זה ייחודי לסדרה הזאת.
למולטיוויג.
בהחלט. נכון, שבעצם זה גם לילדים טבעונים שאין כזה, וגם למבוגרים, בעצם יש לו תו תקן של ויגן פרנדלי, שזה משהו שהוא לא רואים אותו בדרך כלל במולטיוויטמין.
ואיפה אפשר לרכוש את זה? זה מוצר מדף שנמצא בפארמה?
אז זה נמצא, כן, זה נמצא בבתי מרקחת מסוימים, זה נמצא בקופת חולים מכבי, וזה נמצא באתר אינטרנט של True For Me. ושוב, הוא באמת, אני חושבת שהמקום באמת שצריך לשים לב אליו, כמו שאת אמרת, בעיקר בילדים שכמעט לא עושים להם בדיקות דם, אנחנו יודעים את זה, שלא הולכים ובודקים להם חסרים, אבל אנחנו יודעים שזה פוגע להם בגדילה, וזה יכול לפגוע להם בנשירת שיער. כל הנושא של בררנות אכילה וחוסר אכילה של בשר, דרך אגב, יש מחקרים שמראים באופן מובהק, ילדים שאוכלים חלבון מן החי, לעומת אלה שלא אוכלים חלבון מן החי, באותה עיר, הראו שהם גדלו הרבה פחות. זאת אומרת, יש לזה משמעויות, וכמה שאנחנו לא ננסה לתת להם, נגיד, אוקיי, הכל יהיה בסדר, בסופו של דבר אנחנו יודעים שזה כן בסוף משפיע עליהם. אז מאוד חשוב לב, באופן כללי, אני בתור קלינאית, מאוד שמה לב לעניין הזה של ויטמינים, יש לזה הרבה משמעויות, כמובן גם לא סתם לתת ויטמינים, כמו שאת אמרת, רק באמת למי שצריך, ולא עכשיו כל בן אדם.
כן, וגם אני מחזירה קצת את האחריות ההורית, זה לא הילדים אוהבים, זה מה שהילדים נחשפים. ילדים קטנים לא קונים, לא מחליטים מה יהיה. זה החלטה של המבוגר שאמור להיות אמון על הבריאות שלהם. אז אני תמיד יעודד. וכמובן יש גם תכונות ויש ילדים שהם רגישים. יש המון המון דברים. וחלק מהאחריות זה באמת לוודא שהילדים מקבלים את הוויטמינים כדי לממש את פוטנציאל הגדילה שלהם. ועוד כל מיני דברים חשובים. אז האחריות היא לשני הצדדים. ואם אין את האכילה, אז לפחות באמת שתהיה את ההשלמה. תודה רבה.
בבקשה.
תודה רבה כרמיל ושיהיה סוף שבוע נעים.
תודה רבה.
ביי ביי.
ביי.
תוכנית נוספת של חיים טוב יותר הגיעה לסיומה, ואני חושבת שכמעט בכל ראיון עבר ככה כחוט השני, המוטו שאני מאוד מאוד מאמינה בו, ההתבוננות שמבחינתי היא התבוננות בריאה. תמיד לזכור שיש בידי לעשות משהו כדי לשפר את מצבי. האחריות היא שלי, והאחריות היא עליי, ואני צריכה להיות מודעת לזה. ולבחור בחירות שמקדמות את המצב שלי ולא מסירות מעליי את האחריות או לא מצדיקות את המצב הקיים, כי מאוד קל למצוא הצדקות מגנטיקה וחברות המזון ורשתות המזון והעומס והלחץ וההורים ואנחנו צודקים לגבי הכל. אבל הצדק הזה לא משפר את המצב שלנו. הדבר היחיד שמשפר את המצב שלנו זה ללמוד, להרחיב מודעות ולקחת עליו אחריות אישית. אז זהו, תודה לאורך והמפיק צח שימון ועל הביצוע הטכני ליונתן כהן. אני הייתי מיכל צפיר ושולחת לכם חיבוקים ונשיקות ושיהיה סוף שבוע נעים.